שלום ידידיי. וכל זה יפנה כי אין פה על הטבע בעל השלמה בעצמו, אלא אדם שיש בו שכל שמעל הטבע, זה מזלת הטבע כמו שאמר. כבר כל השנים בו נשאר מבראשית, אין השלמה בו אלא אדם. ולכך איזה שאלה אם נברא התינוק ולא מילה? פילוסופוס אומר, למה אתה פוגם בטבע האלוקי? כשזה שייך פה על הטבע, משהו פועל חסר, נכון? יש התגלות ברמה שהתגלתה בששת ימי בראשית. בששת ימי בראשית באמת העולם כמו שהוא זה מערכת הפעלה שחסר בתרחיב המרכזי. אלוקים ברא עולם, אני לא בטוח שזה מה שכתוב פה. אני בטוח שזה ההשלכה של זה, אז בואו נקרא עוד קצת. ואילו נברא האדם בשלמות כאשר יצא מבטן אמו, אם כן האדם טבעי בלבד. איזו קטסטרופה זאת הייתה. העמדה שטרנסטרופוס מציע, לקבל את הטבע כמו שהוא משהו, זה מעמדה שמעמידה אותך על הרצף האבולוציוני. נכון שמחומצות אמינו זה התפתח לחלבונים, ומחלבונים התפתח לתא חי, ואז לאמבה, ואז למיקרוב, ואז לקינה, ואז ובסוף השרשרת המזון אתה נמצא. אם אתה ברמת ההתגלות האלוקית שמופיעה, מוגדרת, איך המספר 7, אז זה מה שהיה קורה, אז זה היה קטסטרופה. אז היינו חסרים... מי אמר לי? הבן שלי אמר לי שאומרים כל הזמן שהמנהיגים של גופי הרשע, של חיזבאללה ושל החמאס, הם מאוד מאוד ישראלים. זאת אומרת, הם מאוד עסוקים בתקשורת הישראלית ובקים בכל החילוקים ובמפלגות ובתנועות ובכוח קפלן ובפסיכולוגיה הישראלית. הם יודעים איך כל שם הרי זה הנדסת תודעה והכל שם זה מלחמה פסיכולוגית והכל יודעים את הרגישויות שלנו והם לא מצליחים. אתם יודעים למה לא מצליחים? הם לא יהודים. הם בשבע, ולא בשמונה. כי הם מנתחים את זה בלי לזהות את סגולת ישראל, בלי לזהות את זה שאנחנו מקיים כאן ישראל ואחד בארץ. אז את כל החוץ הם יודעים את כל החוץ. עכשיו הוא התווכח פה, וביבי אמר לו ככה, והוא ענה לו ככה, והוא עשה לו ככה, והייתה מחאה כזאת, והפגנה כזאת, וויכוח כזה, וויכוח כזה. הם מאמינים לתקשורת, כמו שאומרים בעברית לצערי. מאמינים לתקשורת, אם התקשורת ברמה של שבע, כנראה זה תפקידה של התקשורת. התקשורת היא לא חושפת תהליך יומיום, זה מה שהיא בחרה להיות לפחות. אז הם מנתחים את המציאות והם מתרסקים כל פעם מחדש ומגלים שאנחנו לא נמר שנייר ולא עשויים קורי עכביש. כי יש משהו שהוא... טרנסטרופוס לא מבין, אם טרנסטרופוס היה צודק, אז זאת הייתה קטסטרופה, זה היה אסון. האמת היא שאם אתה מסתפק, אולי נמשיך ככה, עולם של שבע הוא עולם פצוע. עולם של שבע זה עולם עיוור, עולם ערל, עולם ערל. איך יכול להיות שאלוקים ברא עולם חסר? זאת השאלה של טרנסטרופוס. והתשובה היא, אלוקים לא ברא עולם חסר, אלוקים ברא עולם של שמונה. ואם אתה תולש את השבע מהשמונה, אם אתה תולש את הישראלי מהיהודי, אם אתה תולש את הגוף מהנשמה, אז אתה מקבל מערכת שאתה כל פעם נדהם לראות איך היא קורסת שוב לתוך עצמה. איך זה לא מצליח? זה יכול להיות היפותטית כל כך נחמד, וזה לא מצליח, לא מצליח. כל פעם הרוע מתפרש, ועוד פעם הכישלון, ועוד פעם האכזבה, ועוד פעם הבדידות, וכל תרבות שנבנית ונבנית ונבנית נגמרת עוד פעם בקטסטרופה ובחוסר שמחה, והדברים הכי יפים בסוף דהים וחופים לרוע. כי אלוקים לא ברא עולם של שבע. בסדר, אנחנו מסתדרים ככה. תודה. וזה רנינה, אז כמו לחתוך מישהו, לנסה מישהו במסור ולהגיד בוא תזרום עם מי שאתה, ואני שמת אותי במסור. כשאתה אומר לי לזרום, אתה אומר בעצם, תקבל את העולם בלי שכל. תקבל את העולם בלי שכל. אבל העולם לא מותר, יש מערכות מונגשות לנכים, יכול להיות. העולם ברא למלוא גודל הופעת נשמתך, וכשאתה במלוא מכלול האישיות שלך, אז הדבר הכי דומיננטי שלך זה הלב והשכל. אם אתה ניגש עולם בלי לב, בלי שכל, באופן עקרוני, ניגש עולם בלי לב, בלי שכל, אנחנו חיים עמוק כמו דבר קורה, זה בתוך תרבות של כוח מדמה. כוח מדמה שם, כוח מדמה הכוונה שמה שחשוב בחיים זה החוויות והחושים. יש המון שכל בתרבות שלנו, המון המון עומד אקדמאי ומדעי, אבל זה לא טעם החיים, זה לא משמעות החיים. זה כל הטכנולוגיה הזאת מותאמת. אתם יודעים שהטכנולוגיות הכי הכי מתוחכמות באנטק, הן מודשות הרבה פעמים משחקים. יש משחקים, אני לא יודעת כל המילים להגיד, יש משחקים כאלה שהם סופר מטורף, יש בהם אין סוף כסף מושקע בהם, על כלום, זה המון המון שכל על כלום. על כלום, על ריק. יש אין סוף חשיבה על אינדוס תודעה ועיצור וניסיון להשפיע, כשאנחנו לזה אין כלום, אין טיפת עולם פנימי, אין טיפת עולם. אז אתה בסוף הזמן מנסה להציג עמדה שהיא נראית כל כך יפה וכל כך זורמת לתינוק הזה שבי, לשבע שבי, שהוא גם צד אלוקי, הוא תולש ממנו את השכל, ואחרי זה אתה בא בטענות, למה זה לא מתאים? כי השכל הוא לא איזה משהו שנועד לפתור בעיות, אני רוצה ליהנות מהחיים ולזרום ולהיות כמו תרנגול, או כמו פלג, או כמו נחל שזורם, ויש לי בעיה טוב, אני אשתמש בשכל. אשתמש בשכל. פעם, לא יודע אם הייתם פעם, כשהיו רוצים לפתוח חנות של מכונית, אתם יודעים מה הם עושים? הייתם פעם במוזיאון? היה צריך לסובב כזה. זה היה נורא קשה, אתם יודעים? סובב וסובב, ואז זה נפתח ונסגר. היום, הטכנולוגיה מוציאה לנו פתרון מטורף. אתה לוחץ, ואז אתה לא צריך להכאיב לשרירים האלה שלך שככה. כמובן ששתי ההמצאות שעיצבו את העולם המודרני זה השלט והמנה החמה. זה מאפשר לך לשקוע בתוך הקורסה שלך, בלי לקום, פעם בימי קדם, שאתה צריך לעבור ערוץ, אתה צריך לקום ולצעוד. זה 3 מטר, אז... ולחזור, ואתה מתלבט, ואז עוד פעם. פעם היית רוצה לאכול, אתה צריך לקום, יש מנה חמה. לאכול כזה סטוק של מנה חמה, אתה טרמוס. לאט לאט הולכים ומתשפשים קווי המתאר שלך, הם לא יודעים איפה השפה נגמרת, איפה אתה מתחיל. ואתה הולך ומחכים, אתה קולט את כל ה... טוב שם, בסדר, אני קצת מגחיך, אבל לא הרבה מגחיך. לא הרבה מגחיך. תראה, בשביל מה? בשביל מה? איך משום מה, אתה מנסה לסתום את החלל בעוד אימות, בעוד אימות, בעוד מה שיעסיק לך את המוח. המוח שלך לא נועד לשתול, לצרוך סדרות, זה לא מפעיל את האינטלקט שלך, ולא את העומק שלך, ולא את היצירה שלך, ולא את הברכה שלך. בדקתי, צפייה בסדרות לא מוסיפה ברכה לאנושות. זאת אומרת, זו הייתה דילמה מאוד עמוקה, היו כל מיני צדדים לכאן וכאן. ובדבר שאתה לא מקדם שום דבר, אתה לא עושה את העולם לטוב יותר, אין לך נחת בחיים והסיפור בחיים. להיות צרכן, להיות צרכן בכלל לא כל כך חוזר. אתה יודע מה זה להיות צרכן? זה אחד שצורח כל הזמן. זה אם אתה כותב את זה בחטא. ובכך, אם אתה פסיבי. אם אתה פסיבי, אם אתה קולט, שולחים לך דברים וכותבים לך דברים, ואתה משנה קולט. אני לא יכול לראות שמוד מערד זה לא להיות צרכן, משום שמוד מערד זה דורש לך לצאת לקרב. זה לא פשוט כל כך הספר הזה. הספר שלו יש התבוננות. שאלות, דיון, אתה פה משנה משהו, אתה יוצר משהו, נכון כך עם חיים? ויבולוז'ין אומר שחידוש תורה הכי גדול זה להביא משהו יותר טוב, זה החידוש. לא איזה מישהו אחר להביא את זה, שהמחיר אמר, זה תרוץ וקודש, משהו תביא אותו, זה לחיות, לחיות זה יצירה, אבל אם אתה חי בלי זה. אבל זה נשמע כל כך נחמד, זה נחמד לנוח לפעמים, זה נחמד לעשות בנימים לפעמים, אבל זה לא החיים, זה כלי עזר. אז אם היה אדם, אם היה אדם נברא בשלמות, אם לא הייתה לנו עולה, אז היינו כמו חתולים. אז היינו חיים במין עולם כזה, עולם כזה שאירופה, אני מנסה לשאוב אותנו אליו. אבל אירופה מזמן אין מדי לבן, אירופה מזמן, אין לה בשביל מה. לכן אירופה מול גלי ההגירה המוסלמים, שמים טיפת כוח. היא לא מסוגלת, היא לא מסוגלת לצאת לקרב, כי בשביל לצאת לקרב אתה צריך זהות, אתה צריך לדעת על מה אתה נלחם, על מה אתה מסתכל, על מה אתה רוצה לשמור. זה מה שאירופה לא מבינה, אירופה לא מבינה איך תוך 36 שעות ישראל גייסה 360 אלף אנשים מיליון. דיברתי השבוע עם אדם מאוד בכיר במערכות הביטחון, אומר שרוסיה כשיצאה לך באוקראינה, היא גייסה, או שאוקראינה כשיצאה לך מרוסיה, אני לא זוכר, אוקראינה, אחד צדדים, גייסה 360 אלף אנשים, זה לקח 3 חודשים. אין בעולם הערבי יכולת לגייס צבא מילואים ש... בעולם הערבי הוא טעים, הוא נעים, יש לך משכורות, יש לך שפע, יש לך פנסיה תקציבית.
אתם לא יודעים מה זה? תבדקו, זה מאוד חשוב. ואתה מתלבט איפה לנפוש פה ואיזה מחוז לפנות שם, לעבוד אייפון, לא יודע מה. בתוך 36 לגייס, יש לנו שנופל משום כולם מוכנים, חסדה של לשמור על כולם, לשלם את הדברים הכי כבדים שיש בעולם. זה בלתי נתפס, בלתי נתפס, כי יש פה איזה משהו, בשביל מה, למה אני, מתוך מה, אני לא חי כי אני חי. אני חי עם שליחות, עם משמעות, עם ערך, עם טוב, וזה חיים אחרים לגמרי. אז אתה נוצר פה שרוצה שנחיה, ופתאום יש מלחמה, ויש בעיות, אתה צריך לשלם. ואת צריך לגייס את השכל כי עלה משהו. אבל השכל זה מבט הבסיסי שלנו. שבלי שכל, אדם בלי שכל, זה כמו ציפור בלי כנפיים, נקרא לזה ככה. זה מלעד. זה אלבטרוס הזה, סיפרת כמו על אלבטרוס, רק צריך לדבר עליו. הרבה על הכוח תעופה שלו, אתם שמכירים, קראתם משחק הרבה יותר הרבה את זה. וזה קריקטורה כזאת, זה לא קריקטורה, זה מדהים, שיש את הכנפיים מדהים, שבלי כנפיים. חיה נלעגת כזאת, חיה... תחשבו, זה אחת הטרגדיות הכי גדולות שיש בעולם, ציפור בכנפיים. מה הוא יכול לעשות? זה תפארתו, שיודע לעוף, לפעמים לא יודע לעוף, לא יודע כלום, הוא כבר לא חוזר להיות חתלתול. הוא מחוסל לגמרי, אז כשאנחנו בלי שכל, זה מה שבקר אותו עושה. אנחנו לא קיימים, אנחנו טרגדיה, אנחנו מללים. וכך ניתנה לו המילה שיש לנו אותו ביום השמיני. למה יום השמיני? כי כל השלמת האדם על הטבע. זה המחזר השלמת האדם. היכולת שלו, זה לא אופציה. זה מה שזה. לחיות בתוך הטבע, את מה שמעל הטבע. להיות בתוך הסוף את האינסוף, כי האינסוף הוא באמת אנחנו. אנחנו שייכים לחיבור הזה. ומישהו מתכחש לזה. אז בטח שדברים טובים לא ימציא. ואל תאמר כי אחד שואל לפועל של דבר דופי. אין זה ככה, רק הכל בחוכמה. לפי אשר ראוי לעולם, אשר יש בו הוויה והפסד, אשר אינו בעל השלמה. יש פה נשמה אלוקית שחלה בתוך העולם שיש בו הוויה והפסד. מה זה הוויה והפסד? מה פעמים שמוצא לזה הוויה והפסד? דברים נהיים ודברים נהרסים. נהיים ונהרסים, נהיים ונהרסים. כל דבר פה בעולם הזה הוא לא היה, ואז הוא נוצר באיזה תהליך, אבל לא חומרי. מפציע, מגיע לשיא פרח, הוא מתחיל ב... נבט ועולה לגבעול, ואז פתאום רואים את הניצן, ואז זה נפתח, והפרח פורח בשיא צבאה והדרו והריח שלו, ומתחיל לקמוש ולבול ולהתקורר. בינתיים אולי הזרעים שלו יתפזרו ברוח ויצמחו בעונה הבאה. כשגל מגיע לשיא שלו, הוא עולה ועולה ועד שהוא מגיע לשיא שלו, ואז לא. או שהוא ירד בנחת, שהוא מתרסק על הזרעים. זה כל תופעה פה היא בעלת הוויה והפסד, מי שנולד ועולה 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 ומגיע לשיא שלו בארץ. ואז הפסד, זה המטרה של העולם. העולם בא לספר פה סיפור מוגבל. למה נשמע שמה מורות אומות העולם שהם באים ועוברים מן העולם? לכל אומה יש תפקיד. לכן בהיסטוריה כל אומה מגיעה לשיא תרבותי, ואז קוראים לזה אלבומים, לא יודע שזה... שם אנציקלופדיה, תקופת האנציקלופדיה, כשמתחילים לספר סיפורי גבורה על מה היה פעם, מתחילים להנציח, סימן שמה? סימן שהסיפור נגמר. מתרפקים בארגל סיפורי העבר, סימן שכבר אין בהווה, שום דבר. מתחילים לכנס, מתחילים לאסוף במקום, או כל האנרגיה מכונסת על לספר מה היה פעם. זקנים כאלה שמספרים מה היה פעם ומה היה פעם, מה היה פעם, זקנים בני כמה? כל גיל, כל גיל. אז לא מה היה פעם, כן אפשר, מי שזה עיקר מסוכות. מבט קדימה, אנחנו רוצים מבט קדימה. אז לעולם הזה שוויה והפסד, אשר אינו בעד השלום, לא משלם. יש בו משהו מפציע, מספר סיפור, וזה תמיד חלקי, ופועל קדימה קצת. אתה רוצה להישאר תקוע שם, טרוסופוס. מאוד רומנטי, מאוד רוצה... וישש, זה יעבור, זה יעבור, זה הבלחות כאלה, זה ייאוש מראש מיכולת לחיות בגדול. אז בואו נחיל בקטן ותשאר שם. אז למה אתה מקלקל? ובפרט אל האדם השכלי, שהשכלי הוא על הטבע, ולכך אל האדם אין הטבע בהשתמה. יש איזה יצור כזה, אמרנו שהוא חייזר כזה ככה נראה. האדם נראה כאילו חייזר כזה, כאילו אתה מגיע לעולם, והעולם הזה לא מתאים לך. כל בעלי החיים הם לא עושים שכל, נכון? כל בעלי החיים מורדים לטבע ומשרודים מצוין. דובי הקוטל, נולדים לקוטל, אין להם מזגנים ואין להם תנורים ואין להם חליפות שערה ואין להם גרביים טרמיות. הם מסתדרים, מסתדרים מצוין. ומי מסתדר במדבר? סהרי, יש בה גמלים, משרודים מצוין, לא צריכים עזרה של אף אחד. אנחנו לא. דיברתי על בני קיצון, אנחנו משום, לא יכולים, אנחנו שכל, זה מרותינו. בלי השכל וחייזרים, אבל לא חייזרים, זה שקל לראות אותם בלי שכל. שכל, עוד פעם, שכל זה לא פתרון לבעיה שפעם הייתה. זה האמת, ראיתי ב... סיפור זאת כאלה. מי שרוצה עכשיו ספר סיפורים על הרב מרדכי, סיפורים ככה, מאוד יפים. סיפורים עם שכל בעיקר. אז הוא מספר שמישהו שם... הרב בועז לוטה סיפר את זה כשהם הבעל שלו, יכול להיות. סיפרו את זה על כמה אתה מדרך כלל שאלת סיפור הזה. כשמישהו קנה לרב אותך, אני שמעתי את זה לרב שלום זר, אומר לך, אבל תמיד סיפור יפה. שאברך, היה לו חבל באמצע סרט צהריים ללכת להגיד את החלקיה. אז שאל את הרב שלום זר, אומר לך, אתה אמור דרך אליי. צרפו לי מישהו אחר. יש לי שתות הדליק אליו, משהו אחר שהדליק אליו. אז הרב שלום זר הרבה עכשיו שהוא סגר את הישיבה, הוא לא הסכים. הוא לא הסכים. הוא לא הסכים, אני יכול להעביר שיעורים, למה הוא לא הסכים? אני יודע שחנוכה הוא חוק של בית, הבית כבית צריך להגיד לי חנוכה. אתה פותר בעיה הלכתית, אתה מפסיד את המהות של החג, המהות של הנרות האלה זה בושה בבית. אבל זה כבר להיכנס לתוך הסוגיה, אבל מה שכתוב שם שהרגשם הרב מרדכי, שאתה לא מבין לך. אני לומד סייר צהריים, והתורה באה ויצרה לי בעיה. מה הבעיה? שצריך להתגנור, בוא נחשוב לפתור את הבעיה. התורה לא יוצא לבעיה, התורה היא חיימת. אם התורה אמרה לי לפני חנוכה, אז זה מה שעושים עכשיו, לפני חנוכה, התורה היא חכמה, טובה. אתה התורה, אני מתכוון, התורה זה אתה, זה לא משהו שאני מתייחס כמובן שזה, כשהוא מדבר שכל, הוא מדבר על מבט אחר, הוא מדבר על תורה בסוף. זה לא איזה משהו ש... זה אנחנו, זה לא פתרון, אין חם לי, אז אני אמציא מזגן, וקר לי, אז אני אמציא מזגן, כן? ורעב לי, אז אני אמציא את מתכונים. לא, זה אני. לא שאני לא יכול בלי זה, זה החמצה ברגל, זה אני. לכן בלי זה אני לא יכול. זה לא תאונה. יכולתי להסתכל, למה? אנחנו יודעים היום שעיקר אנחנו... יכול להיות שכל אדם של ישראל מתקדמת, ברור לאנושות יותר ויותר, שמי אתה בעיקר? אתה זה זה. זה אני מקווה גם ללב, לא רק למה שמיוחס בה. בשיח ללב, לא חושב שבניתוחים אפשר לו בלב משהו. זה מי שאתה. לפני 24 שנה היה... נגמרה 100 שנה בספירה הכללית, האזרחית מה שנקרא. אז ראיתי את אחד העיתונים, אני זוכר, אחד העיתונים הבינלאומיים, טיימן איזה, יוזיק, משהו כזה. אז יש איש השנה, איש הזאת, איש המאה. מי היה איש המאה? היה תמונה של איינשטיין, גדולה על הכותרת של העיתון. למה גם האנגלית החלקית שאני צריך להבין? משום שאיינשטיין גילה לאנושות שהאוצר הכי גדול שלה זה... ספר. שאני, עוד הייתי צלם זוכר, ככה מדדו בכל האטלסים, עוצמה של מדינה. כמה ברזל יש לה, כמה יעלמים יש לה, כמה מכרות יש לה, כמה אגמים, כמה דייג. יעטלסים כאלה, ישנים כאלה, עם... זה עוצמה של מדינה, היום זה לא רלוונטי. זה כמעט לא רלוונטי. לא מה שרלוונטי, זה כמה עשית לנו עושים. כמה אוניברסיטאות, כמה זה... אני לא חושב שמדובר על שכל. פגשתי מישהו מראשי מערכת המודיעין, אז הוא דיבר איתי בדאגה על... הוא דיבר איתנו, זה היה כמו תקע זאת על... ירידת היתרון האנושי, שפעם היה יתרון איכותי, יתרון אנושי איכותי לישראל מול האויב. והתפלאתי לשמוע, אני חושב שהיתרון האיכותי עולה. אז אמרתי לו, למה אתה מתכוון? מה, היום אנחנו פחות איכותיים וזה? אמר, כן, בסוף, אחרי... אתה מדבר עם מישהו ואתה מבין, אתה לא מבין, לוקח הזמן, אני... בסוף הוא דיבר על האקדמיזציה. זה היה כוונה היתרון ה... יובדן היתרון האיכותי. שלא לומדים ליבה מספיק, ולא... אני אתברר במצבים האחרונים שאיזה מגזר הוא מגיע להישגים הכי גבוהים במתמטיקה ואוריינות? הבנות החרדיות. תקפו את כולם. לא רק הבעלים שאתם יודעים ללמוד גמרא, גם הם יודעים. בתחום החיים, לא משנה, זה מה שהוא מודע, כשלא לומדים ליבה, זה יתרון של היכותי, זה אובדן ליתרון האיכותי. אז כן, אני חושב שצריך ללמוד גם מדעים, בשביל צריך ללמוד בשביל התקלה טכנולוגית ומדעית. אני מאוד רוצה, אבל לא זה היתרון האיכותי. יתרון האיכותי זה מה שכתוב פה, שיש לנו לב, ויש לנו אמונה, ויש לנו יראת שמיים, ויש לנו זולת ישראל, זה היתרון האיכותי. וזה רק גודל וגדל. ככל שהעולם המוסלמי יהיה מכוער יותר, עלוב יותר, מסכן יותר. מרושה יותר, אז הם יביאו מהנדסים מצפון קוריאה, בסדר? אז הם יפתחו מנהורים, רשת מנהרות מאוד מתוחכמת, אבל זה לא הבעיה שלנו אף פעם. אז לקח אל האדם, אין הטבע הבא לשלמה, כי צריך לתקן מזונות שלו, הכי תהיים לתחון, לטבור ולחתוך, העולה למילה. עד כאן. שאלות עד כאן, הוספות עד כאן, חיזוקים, התנגדות, הכל ברור. ועוד ישיב לו כי אף כי בוודאי אין זה קשה, מה שיוצא תינוק כמו שנתבלם. מכל מקום בזולת זה אין דבר זה הוא לשם. למה? כי המצווה שציווה השם יתברך בני אדם רוצה הוא יתברך לצרף את האדם. עכשיו הוא אומר פעם שם ביטוי שהוא משתמש בהרבה מאוד לאורך הספר. ואנחנו כמו כל מילה לא נדקלם אותה, אלא נקשיב רב קשב, נפלו לו אותה מינולית. צריך לפענח לאט לאט דרך הפקים. למה בדיוק המהר"ל מתכוון שאומר לצרף את הבריות, כפי שישתמש בו הרבה פרקים בהם. אנחנו צריכים לקחת את כל התובנות שלנו לגבי המושג הזה, צד יקרה איש פי, לנסות להבין דרך זה. מה זה לצרף? איזה פירושים אתם מכירים מילה לצרף?
כמו כלים.
כמו כלים, מה זה לצרף כלים?
לחשל אותם
כזה. לחשל אותם, כן.
לזכך.
לחשל משהו זה לצרף. מחבר, לצרף שני דברים. מחבר. מחבר דברים, נכון? צירפתי לפה כמה דברים. אז התורה רוצה לחבר כמה דברים.
הקדוש ברוך הוא רוצה לחבר אותנו אליו.
לחבר אותנו אליו. יש עוד ביטוי לצרף?
לרכך.
לרכך.
לזכך.
לזכך. מה הכוונה? זהב צרוף. לזכך. מה זה לזכך?
לעשות אותו
נקי יותר. הצורף זה שעושה תכשיטים, נכון? מה הוא עושה? וזה שעושה תכשיטים קוראים צורף, ככה. צורפות. מה הוא עושה הצורף? ככה אתם צריכים לפרש את המילה, תעשו את כל התובנות שלכם. כסף צרוף, זהב צרוף. כל הביטויים של המילה צרוף, ותנסה להבין את זה לאט לאט. כאשר עושה, כאשר רק שאתה שנדבך מילה אדם שיהיה צירוף לאדם עד שיהיה בלתי טבעי. שכאשר עושה המצווה הוא צירוף אל האדם מן הטבע. וזה אשר קיבל חפץ השם בבנייה. מה נברא נורא? הוא לא היה צירוף אל האדם, כי הוא כל מיני אדם כך, שאתה ואחד, כל מיני אדם. הוא אומר, הרב אומר, זה הסבר אחר מה שמסבר שלו, נכון? מה ההסבר החדש הזה? כשהוא רוצה לצרף אותם לנקר. זה לפי הפירוש הזה יכול להיות היפותטית שהיינו נולדים מעולים, בשתי הפירושים הוא מתייחס לאופציה שהיינו נולדים מעולים. לפי האופציה הראשונה, אם היינו נולדים מעולים, אז היינו חיים בדרגת חיים נמוכה. אז לא היה בנו קומת חיים שהיא מעבר, נכון? איך הוא כתב ככה? כי אם היה נולד מעול, איפה? בפירוש הקודם. אילו נברא אדם בשלמות כאשר צעים את אמו, היה כאדם טבעי בלבד, מעודדת החיים שהייתה נמוכה. כמו שפי לא צריך לעשות לו שום ניתוח אחרי שהוא נולד, פי יעשה. אנחנו לא. מהפירוש השני הוא רוצה להגיד משהו אחר. ועוד. מה זה המשהו אחר הזה? שאם הקדוש ברוך הוא יעבור אותם בלי מילה, אז זה היה בסדר גמור. אבל לא היה צירוף אל האדם. כל בני האדם כך, הטבע היא אחת לכל בני האדם, מה זה מופיע לקבל? לא, זה צירוף. שאין הצירוף רק בדבר שאינו טבעי, שהצירוף הוצאה מן הטבע, וזה הצירוף כמו שהתבאר. מה זה צירוף הוצאה מן הטבע? מה זה הוצאה מן הטבע? תבאר בהמשך, אבל בכל זאת אנחנו רוצים כל להבין כאן באיזושהי רמה כלשהי.
כמו זהב.
מה כמו זהב?
שהזהב הוא גלום בטבע, צריך להוציא אותו משם. לצרף אותו.
מה הכוונה שהזהב גלום בטבע?
הוא לא מתחבר עם הטבע.
אז זהב לא מתחבר בטבע?
כן, אין
זהב בטבע.
רק זהב? הזהב לא מתחבר עם הטבע, הוא צריך משהו שיעטוף אותו. סתם.
נמצא, הוא צריך זרעת אותו.
מה כזה שלא מתחבר בטבע?
הוא לא
חלק מהטבע,
הוא לא חלק
מהבריאות,
משהו שהוא בתוך
סנסורי, כאילו, זהב? ככה יש לך ידע טפני?
תמיד לעטוף כל דבר, תמיד זה לא קובע.
בניגוד למות.
לא יודע, זה מחושב שזה תמיד מתחבר עם... בא בתוך סלע, בא בתוך...
זהב הוא... בטבע הוא מופיע בצורה מודדת, אני חושב. יש רואי זהב, יש... נערות, אם אתם נראים ואתם מוצאים שלך את מהבנים שם, זהב. לא, זה לא עובד ככה.
לא משתפעתי.
זה כן, כן עובד. אז מה הבעיה לזה?
שכאילו זה... לפעמים זה בא עטוף במשהו, זה לא... כאילו גם אם זה... כאילו גם אם זה... כאילו הוא צריך לחשוף את זה. אני מתכוון לומר.
נכון, האמת שזהב בטבע הוא אף פעם לא מופיע בצורה טהורה. בגלל שזהב במצב מוצק, הוא תמיד מתרכב כבר עם חמצן, עם האטמוספירה. הוא אף פעם לא 24 קראט, אם הוא נקוט בלשון הזאת. רק כשהוא נוזלי, רק אז הוא מגיע למצב הטהור שלו, את הזהב טהור. זהב טהור זה לא זהב שתביא אותו מכם. זהב טהור זה זהב שצרפו אותו. אז מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה צירוף? איך? אבל תראו בלשון של המהר"ל. כל המצוות של השם יתברך הם צירוף לאדם, שיהיו פעולותיו ומעשיו והוצאה מנתיב, לא עושה שלום בהליך מנתיבי. מצד הטבע עכשיו נראה גם כבהמה של טבעי, אני קורא לך במהר"ל הזאת, מה שאומר חבר שלי בא. כל אדם חייב לחתוך לו את חייו לטבור, וכל אדם חייב לחיות עם השכל. אבל יש משהו בעם ישראל שאנחנו רוצה לצרף אותנו מן הטבע. לצרף אותנו מן הטבע, כי הוא משחרר אותנו מן הטבע, נכון? אז מה הרעיון בה? הרעיון בה במובן הזה, הטבע הוא טוב. הטבע הוא טוב. בפירוש הראשון הטבע הוא לא טוב, לנו הטבע הוא לא טוב. בפירוש השני, אם אני שומע את זה, העולם הוא יפה. העולם יפה, והקדוש ברוך הוא רוצה לשחרר אותנו מעולם שהוא הרבה יותר גבוה מהעולם היפה. יכול להיות. התירוץ, הדגש בתירוץ הראשון, אין מחלוקת בין שני התירוצים בנישון. הדגש בתירוץ הראשון שעולם כמו שעכשיו הוא עולם קטן, ואל תיקלע בתוך עולם קטן. אל תעזק, אל תקבור את עצמך בתוך עולם קטן, כשיש לך כוח חותכים הרבה יותר עדים. הפירוש השני, אני מבין, זה שבלי קשר לעולם בכלל, זה לא קשור. יכול להיות שהעולם הוא עולם יפה, הוא עולם שאפשר לחיות אותו בטוב, אבל לנו יש... הקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא פועל לנו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו ללמות הרבה יותר משמעותיים, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו ללמות של... מה הוא שומע פה שהוא לא... בא להפריע. אתה נתנה לו? עד כאן. לא חלב מים תיאורים. אם אני מבין טוב, זה כמו צורף שלוקח מתכות מאוד מאוד יפות. נראה לי, אין צורף שצורף חול. הוא לוקח חומרים מאוד יקרים, פחות אצילו אותם, הוא אומר, הוא עושה אותם עוד יותר. אני שומע, במילים שמה שחשוב פה זה לא התוצאה, זה התהליך. זה פריצה, זה צמיחה, זה... רק שנתן השם יתברך, המילה לאדם שיהיה צירוף לאדם שיהיה בלתי טבעי. צירוף מן הטבע. וזה שחפץ השם יתברך במילה. לא יפריע לו שאדם הוא אדם, אבל הוא מבקש מאיתנו, הוא תובע מאיתנו, הוא מאפשר לנו לא לחיות רק את מה שהעולם נותן לנו.
לכל ראשון נראה שהעולם הוא יותר יפה, הוא מדבר על שהטבע הוא פה אלוקי, זה פה זה מול הטבע הטבע. הוא אומר, צריך לצרב אותך בהטבע, צריך להטבע לי.
לא צריך, לא צריך משהו. לא צריך, זה רצון כזה. תראו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא שהוא רוצה. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אתה רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שמה שהקדוש ברוך הוא שתל בנו איזשהו געגוע אינסופי, בבקשה לחיות משהו הרבה יותר גדול ממה שהעולם מספר לנו. זאת אומרת, יש באמת חלק גדול מהטכנולוגיה וחלק גדול מכוחות החיים שלנו, הם כוחות חיים שנועדו כדי לשרוד. אבל חלק הרבה יותר גדול מהפעולה של האדם, אפילו בסקל החילוני, זו פעולה שהיא הרבה מעבר למה לשרוד. אנחנו מסתדר ולחיות. אנחנו לא דואגים באמת רק להסתדרות שלנו. ויש בתוך האדם איזו מין בקשה כזאת, בקשה קיומית כזאת, זה סוד החיים שלו בכלל. שהוא חותר למשהו אחר, הוא רוצה. הוא לא מוכן... יש באדם משהו שתמיד מבקש שקט. שקט. ז'בוטינסקי הוא לא מורנו ורבינו, אבל יש לו הרבה זכויות. אז בהמנון ביתר, למות או לכבוש את העם, אחת השמורות היא כי שקט הוא רפש. שקט הוא רפש. מי שלא הבין את זה קיבל איזה הסביר טוב בשמחת תורה. איך תרבויות שמבקשות שקט מייצרות רפש. שקט זה לא להסתבך. אבל בואו לא נטעה, כשעם ישראל רצה שקט, הוא לא רצה שקט באמת. עם ישראל רוצה. עם ישראל הוא עם של... הוא לא עם של שקט. אין רצון. עם ישראל הוא אז של האומות, עם ישראל הוא עם של ביקורתי, חתרני ויוזם. סטארט-אפ ניישן זה לקחת את כל התכונות האלה שלנו ולהפנות אותם לתחומים טכנולוגיים וכלכליים. ומזה עם ישראל, עם ישראל זה מין משהו רדיקלי כזה שכל הזמן מתווכח וכל הזמן משתנה וכל השאל שאלויות וכל הזמן יקום מסתבר וכל הזמן. ויכוחים, ועמדות, ורדיקליות, וברורים, ולהפוך את, ה... את הקופסה. אתם יודעים שצה"ל מקבל מערכות נשק מארצות הברית, למשל, הוא לקח מטוס F-35 שנים בארצות הברית, ותוך כמה שנים הוא לקח את הפלטפורמה הזאת, והמהנדסים והטייסים וכל האנשים, הם משנים בזה כל כך הרבה דברים שהמעבדות בארצות הברית לוקחות בחזרה בשביל ללמוד, זה כאילו מוצר אחר לגמרי. זה לקחת משהו, זה בסדר בוקר, בעיון, זה לא רק פה בישיבה עושים, זה התחומה של המשרד. להתווכח, זה היה נגבט, זה השור, זה המות. אבל מי אמר, אפשר ככה, אפשר צורה אחרת שם. כלומר שזה הרבה מחירים גדולים, מה קורה בהתנהלות הפוליטית שלנו, מה קורה בהתנהלות של בית המדרש, וכל השאלות. אבל יש גם כשהקדוש ברוך הוא חפץ שבעצם יצטרף מן הטבע, זה לא היה האלוקים שרוצה שיצא מן הטבע, אז זה תכונה אלוקית תבואה משנותינו. יש לנו משהו שלא מוכן לקבל את מה ש... את השקט הזה. שוב, גם אתה רוצה ליצור שקט, זה שקט דמיוני. אתה בעצם רוצה שקט כדי שהשקט שלך יאפשר לך, השקט החיצוני יאפשר לך לפרוץ בתחום שאתה מעוניין לפרוץ לך. אבל הדחף הזה קדימה, שמישהו מניע אותו, מנוע הצמיחה של אתם יודעים, זה שיש כל כך הרבה יהודים שזוכה כבר סלובר ובנהלי בנקים מנהלי תאגידים, זה לקחת את הכוח הזה, ובלי תורה, אז אתה מפנה אותו לכיוון הלא נכון, אבל משהו פה. שהכל זה חתרני כזה, הכל זה חתרני. אחד מגדולי, אין שם גדלות, אבל מהמובילים של ביקורת המקרא. חוקר גרמני שככה טרח הרבה לזהם את המקרא, ושאלו אותו בסוף ימר, הוא אומר, אתה סתם הקדשת את כל חייך ללימוד של השפה של העברים הקדמונים, אז יצא למנובל הזה, שכפיש את המקרא, יצא אחד ה... יצא, הוא אומר שהשפה העברית, בניגוד המוחלט, השפה העברית, הוא מדבר על הצלילות שלה. כלומר, השפה העברית הקדומה היא כמו תרועת חצצרות, תקיעות שופר שמזעזעות את העולם, את המצפון שלו, עם להם בשקל, ומחריכות. המנגינה של השפה הזאת, היצורים שלה, יש מכתב של יהודי שהוא זה שקידם באקדמיה את כל הלימוד של הקבלה, שזה זוועת עולמים, לקחת הסודות הקדושים ולהפוך אותם לדברים של מיסטיקות ומיתולוגיות. אז הוא אמר, הוא חי לפני קורא המדינה, אז הוא אמר שהציונות זה כמו פסקה ברמות, היה אדם עם עומק גדול כנראה. שהציונות מנסה להחיות את השפה העברית כשהיא מנסה לא לגעת בקודש. ואינון מבינה שברגע שאתה מדבר עברית, אז עבוד לך. כי התת מודע של השפה העברית, הפסיכולוגיה הפנימה של השפה העברית, היא ספוגה באין סוף קודש.
ואם אתה מגדל דורות שידברו בעברית, אז לא תהיה להם ברירה, הם יחזרו אל הקודש. אדם שנלחם בקודש, אדם שנעץ את הקודש. אדם שלקח את כל קבלת הלא הכל, אני חושב את זה לסביר את זה בכל תבניות חילוניות מופקרות כאלה. אז הוא זהה שיש איזה משהו. אנחנו שבוע אחרי חנוכה ועדיין אנחנו זוכרים את העיקרים הישראלים שלקחו את החנית ועמדו מול החילות המטורפים האלה, העוצמתיים האלה של הצבא היווני ש... והם ראינו שאפשר לנצח והם ניצחו. לא בגלל שהיה להם תרומה טכנולוגית, ממש לא. איך יהודה ניצח? פה הוא ניצח. ודה ניצח פה, הכוונה בימון מצדקת הדרך, ובתעוזה, ובחוץ הקופסה, ובערבים הרמויים, ותחבו לא תעשה לך מלחמה, ובעוצמה, נכון, יפים. אז זה קריאה, השנה בכל העולם הדליקו את נרות חנוכה, השנה תיקון בגלל המלחמה, אז חלקים גם העולם הערבי, רוצים להצדעות עם ה... שהנרות האלה זה קודש, והנרות האלה זה הטוב שמנצח את הרע. זה הפוך מהתפיסות של המערב, אתם יודעים. בסוף של המעלה זה שיוון זה האור, וההשכלה, והנאורות, והאנגיזם, והפיסול, והאומנות, והטרגדיות, והחשמונאים הם קומץ קנאים מתנחלים שלא מוכנים לקבל את כל זה, מוכנים לסבול, והשנה חלק מנפלאות הבריאה שמלנו, ברחבי העולם כולו, יש איזו הזדהות שהמכונות האלה, מכונות שמביאות רשע, כשאתה לא... אז יש בנו משהו שכן, שלא מוכן להיכנע, אי אפשר לכלוא אותנו, אי אפשר. אי אפשר לנצח את הרוח שלנו, למרות שמאוד מאוד מסוגלת, מה עושה. יש בנו משהו שמכריח אותנו להצטרף מן הטבע. יש בנו משהו. וזה פוגם בטבע, אני צודקים, לפי התירוץ שלי מתאים. לפי התירוץ השני, מנהים את המערן טוב נכון, הטבע יכול להיות יפה ונחמד. ולמה אתם עושים בעיות? אין לך כמה נחמד היה אם לא היה את כל הקיצונים האלה. למה עושים בעיות? ואנחנו לא מוכנים לקבל את האפשר הנחמד האלה, כי יש לנו משהו שמבקש הרבה 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 יותר. יכול להיות שהייתי הרבה יותר, יכול להיות היפותטית. תירוץ ראשון לא מקבל את זה בכלל. תירוץ שאני מדגיש לא את זה שיהיה רע בעולם בלי השכל, אלא שמשהו עמוק, זה אנחנו. אנחנו זאת בקשה לצמוח, בקשה לפרוח, בקשה לחדש. זה לא יכול להיות מול אחרים. לא רק להעביר את העולם ככה, יש לי פה כמה שנים, בואו נעביר אותה עם כמה שפחות בעיות, עם כמה שפחות כאבים, עם כמה שפחות מהומות, ואז שקט כזה הוא באמת רפש, אין מה לדבר. שקט כזה, זה לחיות ברגעים הכי גדולים של ההיסטוריה, ולהשתעמם, ולחשוב לך כל זה יעבור, ומצוקה קשה. המצוקה הזאת מולידה מאיתנו קושי, המלחמה הזאת, עם כל המחבים הזוועתיים שאסור לשכוח אף פעם מה היה פה בשמחה תורה. וזרוע התפרץ המלחמה הזאת, ואפילו בתחום הכלכלי, עם כל העלות הכלכלית ההזוועתית הזאת של מיליארד שקל ליום, אפילו בזה עם ישראל נפרח, ואפילו כבר עכשיו הכלכלה הישראלית מתחזקת, ואפילו מתנפס. נכון, בתחילת המלחמה, הדולר עבר, השקל עבר את 4 שקלים לדולר. התמוטטות, זו כניסה כזאת של היום כמה זה דולר, הם לא מחליפים. אבל זה מתקרב 3.5, נכון? 3.5 ומשהו. אני מקבל חדשות צמיחות. הדברים הטובים מודיעים לי. אני לא קורא בעיתונאי הכלכלה, אבל האינפלציה שלילית הייתה בחודש הזה. יש בעיות, בעיות כלכליות קשות. מאות אלפי אנשים לא הולכים לעבודה, זה בעיות כלכליות קשות. אבל אנחנו רק נצמח, זה ברור שהמשרד הצמח. אפילו בתחום הכלכלי, אפילו. מצוקה מולידה מאיתנו, כוחות אלוקיים, אין סופיים, שאנחנו לא רוצים את המצוקה הזאת. איך אומרים, מה שחטאתי, אביא את השקל לפניך וכל ברחמך הרבה ולא על ידי ישראל מקולים. אנחנו רוצים להגיע לפריצה הזאת לא מתוך אומללות. אבל גם אם זה מתוך כוח, אז פורצים דברים שהם בלתי נתפסים. אז כל המצוות שאתה השני בא לכם צירוף. יכול להיות המצוות עם הדבר הכי טבעי, המצוות עם הדבר הכי לא טבעי. זה גם טבעי וזה גם לא טבעי. זה גם זורם בנו וחי בנו וכדם. וגם קשה, ללמוד מראה זה יכול להיות הכי מרתק לכם נעשים, זה הכי הכי לוקח אותך לקצה כדי להצליח למשוך. ואין כל האדם רואים מעלה זאת, כי מה אשר בחר השם יתברך, הדבר זה לא להתבאר. ברכת השם, אנחנו צריכים ללכת למנחה, בגלל יקר. טוב, בגלל שאנחנו צריכים ללכת למנחה, אז השיעור הזה מתחיל בשעה.
ורבע?
שתיים
ועשרה. שתיים ועשרה יש בצד?
כן.
ואז נוכל לסיים בחמישה.